מנחות, דף צדיק וב, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. להיות כהן גדול זה כמובן זכות גדולה מאוד. הרבה מאוד אנשים, יהודים וגם שאינם יהודים, היו רוצים מאוד להיות בתפקיד הזה. אנחנו גם שמענו על גרים שרצו להתגייר על מנת להיות כהן גדול. אבל יש גם חובות. יש גם חובות. אחד מהדברים שחייב כהן גדול זה את מנחת חביתין. הוא היה חייב להביא כל יום מנחה, חוק ולא יעבור. מנחה שהייתה נהיית מתוגנת במחוות, ועל שם זה נקראת מנחת חביתין. בזה פותחת המשנה. חביתי כהן גדול, אז היו הרי מביאים את כל היסרון בשלמותו, יסרון שלם של סולת, שזה מידת נפח, היו מחלקים אותו לשני חלקים. היה בבית מקדש כלי מיוחד רק בשביל למדוד את המנחה של הכהן גדול, כשמחלקים אותו לשתי חצאים, שתי חצאי יסרון. היה מידה מיוחדת שנקראת חצי יסרון, ואחרי שהיו מחלקים את הסולת, את הקמח של המנחה של הכהן גדול, אז אחר כך היו לשים ושאר הדברים. אומרת המשנה, לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים. הם חייבים להעשות בתוך העזרה. מכיוון שהמשנה פה סוברת שהכלי של החצי יסרון שבו מדדו חצי חצי של הסולת שהכהן גדול הביא למנחה, הכלי הזה נחשב כלי שרת, הוא התקדש בקדושת כלי שרת. והכלל הוא שכל דבר, כל קודשים שהתקדשו בתוך כלי שרת, חייבים להשאיר אותם בתוך הגבולות של העזרה, והם נפסלים אם הם יוצאים מחוץ לעזרה. לכן היו חייבים את אותם המנחות לעשות את שאר העבודות שלהם בתוך העזרה, אם זה את הלישה וגם את העריכה שמסדרים את הצורה של הלחמים. הרי כל פעם היו מביאים 12 לחמים, 6 בבוקר, 6 בבוקר ו6 בערב, בין הארבעים. אז את השישה לחמים האלה היו עורכים ומסדרים בשביל הבוקר, אז סידרו אותם בתוך העזרה, כי הם כבר, הסולת שלהם כבר הייתה בתוך כלי שרת, והם לא יכולים לצאת מחוץ לעזרה. וכמובן גם האפייה, שאפו את הלחמים האלה אחר כך, היו חייבים לאפות אותם בפנים בתוך העזרה. ודוחות את השבת. המלאכות האלה היו דוחות את השבת. תכף הגמרא תגיד בדיוק על איזה חלק מדובר. תחינתן והרקדתן אינו דוחה את השבת. אם דיברנו על מלאכות שדוחות את השבת, זה רק המלאכות שהזכרנו, שזה לישה, עריכה ואפייה. זה דוחה שבת. אבל כשלוקחים את החיטים, טוחנים אותם ומנפים אותם, זה לא דוחה את השבת. גם אם זה לצורך המנחת חביתין של הכהן גדול, שעצם המנחה כן דוחה את השבת, המלאכות האלה לא. למה באמת לא? אז המשנה מבארת. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, שמלאכה כזאת שאין מניע לעשות אותה בערב שבת, כמו תחינה שטוחנים את הסולת לצורך המנחת חביתין, אין שום סיבה למה לעשות את זה בשבת, אפשר לעשות את זה מלפני שבת. אז מכיוון שאת המלאכה הזאת אפשר לעשות לפני שבת, לכן אינה דוחה את השבת. רק מלאכה כזאת שאי אפשר, ושאי אפשר לה לעשות מערב שבת, רק היא דוחה את השבת. אז אם כן, מלאכות של תחינה והרקדה, מה בא לעשות את זה לפני שבת? אבל את הלישה, העריכה והאפייה, אי אפשר לעשות ביום שישי. כי כמו שכבר הזכרנו, הכניסו הרי את הסולת בתוך חצי יסרון, שזה מידה שהייתה בבית המקדש, ולפי איך שאנחנו רואים, התנא פה של המשנה סובר, שזה נחשב כלי שרת. ברגע שהסולת היה בתוך הכלי, הוא התקדש. אז מעכשיו הוא לא יכול לצאת מהעזרה. וזה גם, אסור לו להישאר לילה. כי דבר שהתקדש בתוך כלי שרת, מעכשיו אם הוא נשאר אחרי לילה שלם, הוא נפסל בלינה. אז מה, אתה תעשה את העריכה, את הלישה, את האפייה, אתה תעשה את זה מלפני שבת, מה הרווחת? עד מחר בבוקר זה כבר נפסל בלינה, כי זה הרי כבר התקדש הסולת שלו בתוך כלי שרת. אז את זה מוכרחים לעשות בשבת, לכן זה באמת דוחה את השבת, שלושת המלאכות האלה של המנחת חביתין. כל המנחות, כמובן שמשנה כאן לא מדברת על על שתי הלחם ועל הלחם הפנים, שהלחמים האלה כבר ידוע לנו שיש מחלוקת לגביהם, האם הם צריכים לעשות בכלי בתוך העזרה וכולי, אבל מדברים על מנחות סתם, אדם רוצה להביא מנחת חביתין, מרחשת, כל סוגי המנחות הרגילות שאנחנו מכירים, אז על זה אומרת המשנה, יש בהן מעשה כלי בפנים. צריך לעשות את המעשה בתוך כלי של, שרת שלהם בתוך העזרה, ואין בהם מעשה כלי בחוץ, מחוץ לעזרה, אלא כל מעשיהם של המנחות היה בתוך העזרה. עכשיו המשנה עוברת לדבר נורא מעניין על העניין הפרקטי של איך היה נראה שתי הלחם, מה היה הצורה שלו, איך היה נראה לחם הפנים, מה היה הצורה שלו, איך היה נראה בכלל השולחן, איך היה בנוי. זה באמת נושא ממש ייחודי למה שאנחנו כעת עוסקים בו. אז הדבר ראשון, המידות של שתי הלחם. מה היה הגודל של אותם שתי הלחם שהם מביאים בחג השבועות, מפארים איתו את החג? מה פירוש? זה הרי היה אחד מהסמלים הגדולים של חג השבועות בזמן שבית המקדש היה קיים. זה היה מצווה שהיו עושים אותה דווקא אז, פעם יחידה בשנה, שתי הלחם. ביחד עם שתי הכבשים היו מניפים אותם כדי להתיר, כמו שאנחנו יודעים, את החדש, להביא מזה מנחות לבית המקדש. אז שתי הלחם, איך היה נראה? מה היה הגודל שלו? אורכן היה שבעה טפחים, זה היה האורך. ורוחבם? רוחבן היה ארבעה טפחים. עכשיו מדברים פה על איזשהו דבר שלא כל כך מוכר, וקרנותיה היה בכל אחד מארבע זוויות, היה מין קרן כזה, כזה מין חתיכת בצק, שפיץ כזה, בזוויות, בקרניים. אז קרנותיה, מה היה הגודל שלהם? אז ארבע אצבעות, זה היה ארבע אצבעות הגודל של הקרנות של שתי הלחם. מה המידות של לחם הפנים שהיו מסדרים על השולחן בתוך ההיכל? אורכן, עשרה טפחים. כמובן, לפני שקיפלו אותם, הרי את הלחם הפנים היו אורך, אבל הם גם מקפלים את שתי הצדדים, לפי הדעה שסוברת שזה היה כמו תיבה פרוצה עדיין, שזה היה, היה עם תחתית ושתי דפנות, אז הכל יחד היה עשרה טפחים. ורוחבן, חמישה טפחים, הרוחב. וגם שם, בלחם הפנים, היה קרנותיה, קרנותיו היו שבע אצבעות. זה היה בזוויות, בכל ארבע זוויות היה מין קרן כזאת שנכנסה פנימה. זה גם כן פחות מוכר המושג, אבל בלחם הפנים, בסוף הדופן, בכל אחד מארבע צדדים היה מין סוג קרן כזה, בגודל של שבעה אצבעות, שבע אצבעות. רבי יהודה אומר, זה דרכו של רבי יהודה, מכירים אותו מהגדה של פסח, אחרי שיש את כל העשר מכות, אז שם רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחב, שזה ראשי תיבות של כל העשר מכות, דם, צפרדע, כינים וכולי. אז גם כאן רבי יהודה עושה כדרכו בקודש. שלא תטעה מה המידות של כל אחד, של השתי הלחם, של הלחם הפנים, אז המידות של שתי הלחם זה זדד. זין זה זין טפחים של האורך, דלד זה דלד הטפחים של הרוחב, ועוד דלד זה הדלד אצבעות של הקרנותיו. של הלחם הפנים הסימן הוא יהז. היוד זה כמובן האורך של הלחם, ההי זה הרוחב שלו, והזין זה קרנותיו. בן זומה אומר, פסוק אומר, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. מה זה פנים? מה זה לחם הפנים שכולם אומרים? מה הקשר? מה, יש לו צורה של פנים? עיניים, פה? מה זה המושג של לחם הפנים? אז הוא מסביר. לחם פנים הכוונה שיהיו לו פנים. רש"י מסביר שתי פירושים. פירוש ראשון, שפני הדפנות של הלחם, שהרי הדפנות שלו זקופות, זה הרי היה תחתית ודפנות, הדפנות שלו היו זקופות, והדפנות היו יכולות לראות לשתי הצדדים של ההיכל. כיוון שהיה חלל, היה אריזה התיבה פרוצה והיה חלל, אז כל דופן, מכיוון שהיה חלל עד הדופן השנייה, יכלה לראות גם ימינה וגם שמאלה, אז זה כמו פנים. פירוש נוסף הוא אומר שזה מלשון פינים. פינים זה הכוונה מלשון זוויות. היה לחם שהיה בו זוויות. זה לכן קראו לזה מלשון לחם הפנים. בכל אופן, זה דברי בן זומא. אומרת עכשיו המשנה את המידות של השולחן, שעליו היה מונח לחם הפנים. השולחן אורכו היה 10 טפחים, ורוחבו היה 5 טפחים. לחם הפנים, אורכו הרי גם כן היה 10 טפחים. אז יוצא שבשורה אחת של לחם הפנים, זה אמור הרי לחסות את כל השולחן. אז איך היה אפשרות לעשות שתי מערכות של לחם הפנים? הסיבה היא כי היו מקפלים הרי את הזוויות. 10 טפחים על לחם הפנים הוא כשהוא שטוח. כשהיו זוקפים את הדפנות שלו, אז היה מקטין קצת את האורך. אז נראה. המידות היו למעשה באמת 10 טפחים, אבל היה הדבר ראשון, נותן את האורכו של הלחם כנגד רוחבו של שולחן. זאת אומרת, אם השולחן הוא באורך של 10 טפחים, אז היו שמים 2 לחמים על הרוחב של הלחמים. ואז בעיקרון היה אמור להיות שהלחם יורד לשתי הצדדים, כי הרי השולחן, הרוחב שלו הוא סך הכל 5 טפחים. אבל היו זוקפים הרי את הדפנות של שתי הלחם, ואז בדיוק היה נשאר הרוחב, בסופו של דבר נשאר סך הכל רק 5 טפחים. אז זה מה שהוא אומר, נותן את אורכו כנגד רוחבו של שולחן, ואז כופל טפחיים ומחצה מכאן וטפחיים ומחצה מכאן מהצד השני של לחם הפנים, ו2.5 ועוד 2.5 זה כמובן 5 טפחים, אז מ10 טפחים ירדו 5 טפחים, נשאר הרוחב הנטו 5 טפחים סך הכל שעמדו על הרוחב של השולחן, שגם הוא היה 5 טפחים, ואז היה מקום לשים גם בצד השני של השולחן עוד סדרה של לחמים שהיו עושים את אותו דבר, זה היה 5 טפחים על 5 טפחים. נמצא אורכו ממלא רוחבו של שולחן, דברי רבי יהודה. נמצא שאם כן, שעשו 2 טורים של לחמים, 5 על 5 טפחים, זה בדיוק תפס את כל השטח של השולחן, שהיה גם כן 10 על 5 טפחים. רבי מאיר אומר, השולחן היה קצת יותר ארוך. אורכו היה י"ב, וגם הרוחב היה, רוחבו היה 6 טפחים. לחם הפנים, אבל באותה מידה, לפי רבי מאיר, אורכו היה 10 טפחים, ורוחבו היה 5 טפחים. נותן אורכו של 10 טפחים כנגד רוחבו של השולחן, שזה למעשה 6 טפחים. אז אם כן, לא צריך לכפול 2.5 טפחים לכל צד, אלא אין לנו בעיה שהנטו, מה שנשאר בסופו של דבר, הרוחב של הלחם הפנים יהיה 6 טפחים. אז לכן הוא רק קיפל 2 טפחים מכל צד, אז כמובן 10 טפחים פחות 4 טפחים, 2 טפחים מכל צד, יוצאים לנו בסך הכל 6 טפחים שנשאר שעומד על השולחן עצמו. אבל זה מה שאומרת המשנה, כופל טפחיים מכאן וטפחיים מכאן, ומה שמעניין שיוצא, שמכיוון שהלחם היה סך הכל ברוחב של 5 טפחים, אז 2 מערכות היו 5 טפחים, אבל הרוחב של השולחן היה 12 טפחים. אז נשאר באמצע בין 2 המערכות עוד שטח של עוד 2 טפחים. זה מה שכאן אומרת המשנה, בטפחיים רווח באמצע בין המערכות. מה הסיבה שצריך שיהיה רווח באמצע לפי רבי מאיר? כדי שתהיה הרוח מנשבת בהם, כדי שלא יתאפשו הלחמים על פי הטבע לכל הפחות. זה העניין של הסדר של המערכות. אבא שאול אומר, מה עשו באותו שטח של 2 טפחים שנשאר בין 2 המערכות לפי דעתו של רבי מאיר? היו שמים שם את 2 בזיחי הלבונה. שם היו נותנים 2 בזיחי הלבונה של לחם הפנים, שהיו הרי 2 כלים מלאים בלבונה ששמו אותם על השולחן, זה היה בדיוק בשטח ברווח הזה באמצע. אמרו לו חכמים, והרי כבר נאמר ונתת על המערכת את הלבונה הזכה, אז צריך לשים את זה מעל הלחמים, אז אם נשים את זה על השולחן, איך יתקיים ונתת על המערכת? אז אמר להם, הרי כבר נאמר, ועליו מתה מנשה, שם הם מתכוונים לידו, סמוך אליו. אז גם כאן, על המערכת לבונה זקה, הכוונה סמוך למערכת לבונה זקה, ליד, על השולחן, סמוך ללחמים. ממשיכה המשנה לתאר איך היה נראה השולחן. בנוסף לשולחן, לשתי המערכות הגבוהות של הלחמים של הלחם הפנים, היו בשתי צידי השולחן, היה בכל צד, היה מין סוג של קורה גבוהה כזאת. שתי קורות. הרי היה מערכת של שישה לחמים. הם היו מכוסים, אבל מי שהיה מגיע לראות את השולחן, הוא היה רואה למעשה שתי קורות שמכסות את השולחן גם משתי הצדדים שלו. שמכסים את הלחמים משתי הצדדים שלו. הקורות האלה נקראו סניפים. זה מה שאומרת המשנה. וארבעה סניפים של זהב היו שם. למה ארבעה? כמובן שעל כל סדרה של לחמים היו שני סניפים משתי הצדדים שלהם. אז סך הכל שתי מערכות, אז היו שני סניפים כפול שניים, זה היה ארבעה סניפים. ארבעה סניפים של זהב היו שם. מה שכן אבל, הסניפים לא היו לגמרי פלטות חלקות, אלא היו, הם היו מפוצלים. רש"י כותב מפוצלים, שיש בזה דעות בין הראשונים, אז נקרא את הדעה של רש"י. הפיצולים היו למניין הקנים. לתת ראשי הקנים באותם פיצולים, הרבה פיצולים יש בהם למניין הקנים, דהיינו שזה היה מין סוג של מקום, הפיצולים, הכוונה, יש ראשונים שמסבירים שזה הכוונה בליטה כזאת, כמו מקום שרוצים, משאירים בליטה לכל מצד לצד על הפלטה. זאת אומרת, אם נאמר רוצים לעשות למשל מגירות, אז מה עושים? עושים כזה מין פס על הפלטה, כדי שעליו יעמידו את המגירה. אותו דבר גם פה, כשרצו להעמיד קנים, את המוטות האלה, שעליהם העמידו את הלחמים, היה צריך משהו שיחזיק את המוטות. אז יש ראשונים שמסבירים שהיה מין סוג של בליטה כזאת, מי שיצא מהפלטות האלה, כמו שעושים במגירות, כמו שתיארנו, יש ראשונים שזה היה מין כאלה נקבים שלבפנים דחקו את הקנים. יש כמה הסברים בין הראשונים מה בדיוק הכוונה של אותם פיצולים. אבל הרעיון של הפיצולים היה הדבר אחד, שעליהם היו מעמידים את הקנים. זה מה שאומרת המשנה. וארבעה סניפים של זהב היו שם מפוצלים מראשיהם, שהיו סומכים בהם את הלחמים. עכשיו, על מה היו סומכים את הלחמים? על הסניפים, על הקורות האלה. זאת אומרת, הלחם הפנים הרי היה לו דפנות. עכשיו, על מה הדפנות ישענו כדי שהם לא ישברו? ישענים על הסניפים האלה. שניים מהסניפים היו לסדר זה של השישה לחמים של הלחם הפנים, ושניים נוספים היו לסדר זה, לסדר השני של השישה לחמים של הלחם הפנים. עכשיו, היו קנים, הם היו מין כאלה, מקלות כאלה, אבל רק חצי. חצי מקל, זה היה מין כמו חצי עיגול, שעליו היו מניחים את הלחמים. עכשיו, היו 28 קנים סך הכל, תכף נראה איך היו מסדרים את הקנים. 28 קנים שעליהם היו אמורים להניח את הלחמים. 28 קנים כחצי קנה חלול. הכוונה כמובן שזה מין חצי עיגול כזה, כל קנה וקנה. את הקנה לא היה מקל עגול אטום, אלא הוא היה מין חצי עיגול, אבל חלול. וכמובן לכל האורך. 14 קנים היו לסדר זה של הלחמים, לשורה הזאת של הלחמים, ועוד 14 לסדר זה, לסדר השני של הלחמים. אומרת המשנה, לא סידור הקנים ולא נטילתם דוחה את השבת. היה אסור לעשות את זה בשבת. לא לסדר את הקנים כדי שעל זה יניחו את הלחם, ולא הסרת הקנים כדי להוריד את הלחם. את כל זה היו צריכים לעשות לפני שבת. המשנה מתארת, אלא נכנס מערב שבת ושומתו, שומט את הקנים האלה ונותנו לאורכו של שולחן. מה באמת הבעיה להסיר את הקנים או להניח אותם בשבת? אז חלק מהראשונים רוצים להסביר שהבעיה זה מכיוון שזה נראה כמו בונה. אתה מרכיב כאן כמו מדפים, כמין מדפים על הסניפים כדי להעמיד על זה את הלחמים, זה סוג של בנייה. נכון שזה בונה בכלים, אבל מדרבנן אסור גם לבנות כלי בשבת. אותו דבר כשמסירים את הקנים, זה כמו סותר. זה סותר בכלי, אבל מדרבנן גם זה אסור. אז תשאל, אבל הרי מדרבנן אין שבות במקדש, אין איסור שבת בדברים של דרבנן בבית מקדש. התשובה היא שהאחרונים מסבירים שיש מקרים מסוימים שרבנן כן גזרו שבות גם במקדש, וזה אחד מהם. חלק מהראשונים רוצים להסביר שהבעיה של חילול שבת בנתינת התקנים והסרתם, זה העניין של מוקצה. כי באותה תקופה פסקו כמו רבי נחמיה, שיטה מאוד מעניינת במסכת שבת, שסוברת שאפילו כלי שמלאכתו להיתר יש בו דין של מוקצה. ולכן מה שעשו פשוט, הסירו את הכל מלפני שבת, לא בשבת עצמה. ועוד שוב גם, סך הכל מוקצה זה אסור מדרבנן, אבל את המוקצה הזה רבנן גזרו גם בבית המקדש. ישנם דברים של דרבנן שגזרו גם במקדש. ממשיכה המשנה. כל הכלים שהיו במקדש, האורך שלהם תמיד היה, אורכן היה תמיד לאורכו של בית, ממזרח למערב. אף פעם לא היה אורך מצפון לדרום. אומרת הגמרא, למדנו כל המנחות, זה הכוונה כמובן לא לשתי הלחם ולא ללחם הפנים, אלא למנחות כמו חביתין, כמו מחוות, מרחשת, מנחות כאלה. יש בהן מעשה כלי דווקא מבפנים בתוך העזרה צריכים לעשות את כל המעשים של הכלי שלהם. אומרת הגמרא, שאלו את רבי, מאיפה אתה יודע שתאונות כלי, המנחות האלה, מאיפה אתה יודע שזה צריך להיות בתוך כלי שרת? זו מניין. אמר להם, הרי הוא אומר, ויאמר אליי, זה המקום שיבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת, ככה הגרסה, אשר יופו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה. זאת אומרת, יש כאן, הפסוק אומר, אשר יבשלו, בישלו כאן את החטאת והאשם, מבשלים כמובן בתוך כלי. ובאותו פסוק אומר הפסוק, אשר יופו את המנחה. אז יש פה מצד אחד הקש בין המנחה לבין הבשר של הקורבנות, ובבשר של הקורבנות כתוב שהם מבשלים אותו. אז אומרת הגמרא, מנחה דום יעד האשם וחטאת. כיוון שהם הקישו בין המנחה לבין החטאת והאשם, אז מדמים ביניהם. מה אשם וחטאת טעונין כלי? כי הרי אי אפשר לבשל בלי כלי כידוע. אז אותו דבר, אף מנחה נע מתאונה כלי, וכלי בבית מקדש זה כלי שרת. השולחן למדנו במשנה שאורכו 10 טפחים. אמר רבי יוחנן, לדברי האומר טפחיים ומחצה כופל. אמרנו שיש דעה שסוברת שאת הלחם הפנים היו כופלים, והגובה של הדופן של הלחם הפנים היה 2.5 טפחים. אז נמצא שולחן מקדש, נמצא שהשולחן, הפלטה של השולחן, אם אפשר לקרוא לזה כך, מקדש בגובה, כל מה שנכנס לתוך הגובה של השולחן, בחלל של הגובה של השולחן, למשך 15 טפחים למעלה. למה? 2.5 טפחים היה גובה של כל לחם ולחם, כפול 6, אז 2 כפול 6, 12, ועוד 0.5 כפול 6, זה עוד 3 טפחים. אז 15 טפחים היה הגובה של הלחמים, בגובה של השולחן. כל מה שנכנס בתוך אותו גובה, השולחן היה מקדש אותו, ומה שבעצם היה המשמעות, שכל דבר שנכנס לבפנים היה נפסל בלינה. אם היה עובר עליו לילה, היה נפסל בלינה. עצם זה שהוא היה בתוך החלל של השולחן, בגובה הזה של 15 טפחים. זה לפי הדעה שצוברת, שכל לחם היה 2.5 טפחים. ולדברי האומר טפחיים, סך הכל לא 2.5 טפחים, זה מה שהיה כופל, נמצא שולחן מקדש 12 טפחים למעלה. למה? כי זה 2 כפול 6. יוצא סך הכל 12. שואלת הגמרא, והיק הקנים? הרי הלחמים עמדו על גבי הקנים, אז הקנים גם תפסו מקום בין כל לחם ללחם. עונה הגמרא, קנים שקוי משקה להוא. היה, כשהיה מכין את הבצק, את העיסה של הלחם, הוא היה עושה שקיעה כזאת בתוך הלחם מלמטה, ששם ייכנסו הקנים ועליהם זה יעמוד השולחן, עליהם זה יעמוד כשזה עומד על השולחן, אבל הקנים עצמם לא תפסו מקום. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה הסיבה שאתה שם קנים בכלל? בשביל מה הקנים האלה? משום יפושי לחם. בשביל שאתה לא רוצה שהלחם יתאפש, אלא שיהיה קצת אוויר שיכנס בין הלחמים. אם כן, סוף סוף כמאפש לחם. אם אתה שם את הקנים בתוך איזשהו שקע מיוחד שיש בתוך הבצק, אבל תכף הלחמים בסופו של דבר יהיו אחד על השני ממש, ולא יהיה הפרדה ביניהם, אז אנחנו לא מרוויחים שהלחם לא יתאפש, כי בעצם לא ייכנס אוויר שם. עונה הגמרא, אתה צודק, דמקבלי פורטה, באמת כן מגביעים קצת את הקנים, כן מגביעים קצת את הלחמים. שואלת הגמרא, והאיקה היא פורטה, אז אם כן יש את אותו קצת שמוסיפים, שהשולחן מקדש קצת מעבר לגובה רק של התפנות של הלחם הפנים, אלא גם את מה שהקנים תופסים. עונה הגמרא, כיוון דלא אבו טפח, לא חשיב לי, כיוון שזה לא בגובה של טפח, בסופו של דבר כל הגובה שהקנים מוסיפים זה פחות מטפח, לכן לא מחשיבים את זה בתור דבר נוסף. שואלת הגמרא, והאיקה בזיחין, הרי יש את הבזיחין עצמם, שהכלים שבפנים הם מכניסים לבונה, שאת זה היו שמים גם כן על השולחן, אז לכאורה זה תפס גובה נוסף מעל הלחמים, אז למה את זה לא מחשבים? עונה הגמרא, הסיבה שלא מחשבים את זה, כי בגבי די לחם אבויית ואי, ולבעת די לחם אבוקאי מי, כי הם היו בתוך הלחמים, זה נכנס בתוך התפנות של הלחמים, זה לא תפס מקום בגובה מעבר. הכניס את זה בתוך הגובה של השתיים וחצי, או של השתיים, שתי טפחים של הגובה של, של התפנות של הלחם הפנים. שואלת הגמרא, והאיקה קרנות? הרי אמרנו שהלחם הפנים היה לו, בנוסף לדפנות, היה לו גם קרנות, אמרנו שהיה גובה של שבע אצבעות, כן, במשנה קודם. אז אם כן יוצא שיש פה עוד תוספת של גובה, עונה הגמרא, קרנות לגבי די לחם כיף להו, ולחם עליי הוא נח לי. זאת אומרת, את הקרנות כופפו פנימה. זאת אומרת, היה את החלק הבסיס של הלחם, היה את הדפנות של הלחם, והקרנות לא עלו למעלה, אלא את הקרנות קיפלו פנימה. לכן זה לא תפס גובה. שואלת הגמרא, והאיקה מסגרתו? הרי את השולחן היו בונים עם מסגרת כזאת, כמין אובי של עוד קרש, שבגובה של טפח, ורק מעל הקרש הזה יכלו להעמיד את הלחמים, כי הרי הלחמים תפסו בדיוק את השטח של השולחן, אז אם כן המסגרת הייתה מגביעה את השולחן בעוד טפח, אז יוצא לא רק 15 טפחים, אלא זה יוצא 16 טפחים, גובה. עונה הגמרא, כמאן דאמר, מסגרתו למטה הייתה. אנחנו סוברים פה לפי הדעה שאומרת שאת המסגרת שמו על הרגליים, מתחת לפלטה של השולחן, אלא המסגרת הייתה למעשה סוג של חיזוק, סוג של תמיכה, לרגליים, אבל הפלטה עצמה לא הייתה, לא היה מעליה עוד מסגרת, אלא ישר עליה הניחו את הלחמים. אפילו למנדה אמר, מסגרתו למעלה הייתה, בכל זאת זה היה רק 15 טפחים הגובה, למה? כי הלחמים עצמם, כאילו, נכנסו פנימה לתוך השקע, איפה בין המסגרת. זאת אומרת, המסגרת אמנם הייתה מסביב, אבל את הלחם השעינו פנימה. פרקו די אבא מפרקדה, ולחם בגבד השולחן אבא יטיב. הלחם היה בפנים. הרש"י מתאר את זה כאם פרקדן. זאת אומרת, הכניסו את הלחם כמו אדם ששוכב על הגב בצורה של פרקדן. מה הקשר? שלא הייתה זקופה בשווה, אלא משופעת ונוטה כלפי חוץ, ואין הלחם סדור עליה. זאת אומרת, היא הייתה קצת שטוחה החוצה, והלחם לא נשען בכלל על המסגרת הזאת. אומרת הגמרא, מה הראיה באמת, לפי הדעה שסוברת, שהמסגרת הייתה למטה? כדתניא, רבי יוסי אומר, לא היו שם סניפים בשביל לתמוך בלחם בשתי הצדדים. אלא, זאת אומרת, אמנם היה סניפים, אבל לא זה היה הסיבה בשביל לתמוך בלחם, זה לא היה בשביל לתמוך בלחם, כי מה תמך בלחם? אלא מסגרתו של שולחן, היא עצמה מעמדת את הלחם. המסגרת של השולחן מסביב, היא הייתה בגובה של טפח, היא הייתה בגובה של טפח, היא הייתה עומדת על השולחן, בגובה של טפח, והיא מכניסים את הלחם פנימה, והמסגרת הייתה תומכת בדפנות שלא איתו החוצה. מה זה עוזר אבל ללחמים שמצאים למעלה? אז יש פה תוספות מעניין, בדיבור המתחיל, מסגרתו של שולחן מעמדת את הלחם, משמע שאין צריך העמדה אל החלה התחתונה. זאת אומרת שרק את החלה שנמצאת על השולחן עצמה, אותה צריך להעמיד את הדפנות שלה שלא יישברו. אבל המסגרת שהייתה על השולחן היא זאת שנתנה את התמיכה ללחם שלמטה. אמרו לו, מה פתאום? מסגרתו למטה הייתה, ולכן כן היו צריכים את הסניפים. אז אם כן, בכל אופן, מה יוצא? שהברייתא כאן מלמדת שמסגרתו הייתה בין רגלי השולחן, ולא על גבי הפלטה של השולחן. אמר רבי יוחנן, לדברי האומר מסגרתו למטה הייתה, ואם כן יוצא שהפלטה שעמדה על הרגליים של השולחן, שהרגליים עצמם היה להם את המסגרת אמנם שתמכו בהם, אבל הפלטה עצמה הייתה סך הכל חתיכת עץ, מלבן של עץ. אפשר להרים אותו, לסובב אותו, להחזיר אותו, זה לא היה מחובר לו שום דבר. אז אם כן, אנחנו רואים בכל זאת שהשולחן היה מקבל טומאה, כמו שתכף נראה, אז אם כן, טבלה מתהפכת טמאה, רואים מכאן שכשיש סך הכל טבלה, דיינו פלטה, כזה מין קורה מלבנית, שאפשר להחליף את הצד שלה לשתי הצדדים, ואין לה בית קיבול, אין לה שום מקום להכניס, לקבל בו כלום, רק מה כן? אם אתה תשפוך עליו כמות אדירה של חפצים, החפצים לא ייפלו, למה? כי הרוחב של הקורה נותן להם מקום איפה לעמוד, נערם על זה סוג של הרמה כזאת, אז זה לבד נחשב סוג של בית קיבול. ואפילו שזה מתהפך לשתי צדדים ואין לו שום מקום שמחזיק אותו. אין שם שום בית קיבול, גם לא בצד הזה וגם לא בצד ההפוך. לא למעלה ולא למטה. אומרת הגמרא, לדברי האומר, מסגרתו למעלה הייתה לעומת זאת, אבל לפי הדעה שסוברת שמסגרת של השולחן הייתה למעלה, אז אם כן יוצא שכן היה בית קיבול לשולחן, אם כן מה אנחנו נגיד? שטבלה מתהפכת. טיבה אליך, אז בזה באמת יהיה לך ספק, אתה לא יכול להכריע לא לכאן ולא לכאן, כי השולחן לא ראיה, כי בשולחן זה לא טבלה מתהפכת, אלא זה טבלה שיש בה בית קיבול. אומרת הגמרא, מכלל זה שולחן בר קבול היא טומאה הוא? מה זה כזה, מהכלל הזה אנחנו לומדים שהשולחן קיבל טומאה, כי אתה אומר שטבלה מתהפכת, אם הפלטה של השולחן הייתה כמו טבלה מתהפכת, אז אנחנו רואים לכל טבלה מתהפכת שמקבלת טומאה, כמו שהשולחן מקבל טומאה. מי אמר לך שהשולחן שהיה בבית המקדש בכלל קיבל טומאה? אומרת הגמרא, הרי כלי עץ העשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ העשוי לנחת אין מקבל טומאה. אז זה כלי עץ שמיועד לנוח במקום אחד ולא לזוז ממקום למקום. ובדרך כלל כלי שמיועד לנוח במקום אחד לא מקבל טומאה. מה הסיבה? פשוט מאוד, כי הפסוק אומר, מה הייתה מה? דומיה דסק בעינן. התורה אומרת על כלי סק שהוא מקבל טומאה. אז צריך שגם כל כלי בשביל שיוכל להיות כלי, הכוונה, כלי שהוא כלי שלם, אז אם תמי מת למשל נוגע בו, אז הכלי נטמע. בשביל שתמי מת או שרץ או כל דבר תמי שיגע בכלי, הכלי הזה יהיה תמי ויצטרכו לטבול אותו, בשביל שבכלל יקבל טומאה הוא צריך להיות כלי שלם ועם בית קיבול. אבל דבר נוסף הוא צריך גם להיות דבר שאפשר לטלטל אותו, שמטלטלים אותו בדרך כלל. למה? כמו סק. שמיועד לטלטל אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. הרי בשמה מיעדים סק, בשביל שאי אפשר להכניס בו דברים ולטלטל. אז אם כן, התורה, כשמדברת על דברים שמקבלים טומאה, אומרת את המילה סק. זה בא ללמד אותנו שבשביל שדבר יקבל טומאה, הוא צריך להיות כמו סק. אז אם כן, השולחן הרי היה לכאורה מונח מקום אחד, תמיד. אז למה הוא באמת מקבל טומאה? אומרת הגמרא, כן, הרי בשביל שכלי יקבל טומאה צריך להיות דומיה דסק בעינן. מה הסק מטלטל מלא וריקן? כמו שסק מטלטל גם כשיש בפנים דברים, מטלטלים את הסק ונוסעים עם הסק את הדברים האלה. וגם כשהוא ריק לוקחים אותו בשביל השוק, למלות בו דברים. אז אותו דבר גם, כדי שהכלי יקבל טומאה, אף כל התנאי לקבלת טומאה זה דבר שהוא מטלטל מלא וריקן. אבל לעומת אותו שולחן, לכאורה היה מונח תמיד במקום אחד, אז איך הוא מקבל בכלל טומאה? עונה הגמרא, כי השולחן נמי מטלטל מלא וריקן. את השולחן גם היו מטלטלים, גם כשהוא היה מלא, ואולי אפילו כשהוא היה ריק. מתי תטלו אותו? כדי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב על השולחן הטהור? התורה קוראת לשולחן טהור. ברור שהוא טהור, אבל שמה התורה צריכה להדגיש את זה? מה אנחנו לומדים מזה? אלא, טהור מכלל דעיקה תמה. כדי שדבר יהיה לו מונח, הגדרה של טהור, צריך שיהיה לו אפשרות להיות תמה, והוא בכל זאת נטהר. מה השולחן, למה השולחן באמת יכול להיות תמה? איך הוא נהיה תמה? הרי הוא לא מטלטל אף פעם, אלא מלמד שהוא כן היה מטלטל. מתי? בשלושת הרגלים. למה היו מטלטלים אותו? אומרת הגמרא, מלמד שמגביעים את השולחן, מגביעים אותו לעולי רגלים, מוצאים אותו החוצה מההיכל, ומרים אותו לכל העולי הרגלים שיראו את הלחם הטרי שנמצא על השולחן, אחרי כבר הרבה זמן שעבר משבת, הוא נשאר עדיין חם. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כמה עם ישראל חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, שהרי מה באמת החביבות? כדברי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים. כל שבוע ושבוע הכהנים היו עדים לנס גלוי ביותר שהיה נעשה בלחם הפנים. מה? כששמים בדרך כלל בקונדיטוריה, לחם, חלות, לחמניות, עוגות, אז אם אתה מגיע אחרי 6-7 שעות, זהו, הלחם כבר, כל המאפים שם יבשים, בקושי אפשר למכור אותם. אחרי יום? איפה? אף אחד לא הולך לקנות את זה, בקושי אנשים מוכנים להתנדב לקחת את זה בחינם. אבל פה, הלחמים עמדו על השולחן, שבוע שלם, משבת לשבת, ושבת הבאה, הלחם כאילו עכשיו יצא מהתנור, אותו חום. לשום לחם חום ביום מלוקחו, ביום שלוקחים אותו החוצה, הוא עדיין היה חם, כמו באותו יום שסידרו אותו. מלמד. כן, הפסוק אומר שנאמר לשום לחם חום ביום מלקחו, לומדים מפה שהלחם היה חם ביום שלקחו אותו, כמו ביום ששמו אותו על גבי השולחן. זה מה שהיו מטלטלים את השולחן להראות לו לרגלים, וזה אם כן הסיבה שהשולחן הזה כן קיבל תומה, כי הוא לא הדבר שמיועד לנחת, אלא הוא מיועד שיטלטלו אותו. כיוון שהוא קיבל תומה, אז רואים שלפי הדעה שסוברת שהפלטה לא היה עליה שום מסגרת על השולחן, אז אם כן סך הכל הייתה פלטה אחת, ובכל זאת היא מקבלת תומה, אז אנחנו לומדים גם לגבי כל טבלה המתהפכת שגם היא מקבלת תומה. עד כאן השיעור על דף צדיק וב.